חשבתי שלא יכולתי להעביר שיעור בנושא שיר השירים בשבוע שחל בו חג הפורים, אז החלטתי לכתוב שיעור שהוא קצת משלב את העניין, אבל הוא לא נכנס ממש לעניין של שיר השירים. ובכל זאת, לפני שנתחיל, כן, אנחנו יודעים שבשיר השירים יש לנו פסוק, אני מזכיר לכם מה שלמדנו קצת לפני, ישקני מנשיקות פיו כי טובים דודיך מיין. ורשי שמה במקום אומר שנתן להם תורתו ודיבר עמהם פנים אל פנים בהר סיני, ואותם דודים העודם ערבים עליהם מכל שעשוע. כלומר, עדיין יש געגוע, יש תקווה לחיבור המאוד מעניין שהיה בהר סיני, אין לכם את זה בטקסט, כן? ומובטחים מאיתו, ושם הקדוש ברוך הוא הבטיח להם, להופיע עוד עליהם, שזה היה רק מתן תורה שלב א', יש שלב ב'. כלומר, כבר שם בהר סיני, הקדוש ברוך הוא מודיע שהוא לא נתן את כל התורה, יש עוד שלבים, כדי לבאר להם את השלב השני. מהו השלב השני? לבאר להם סוד טעמיה ומסתר צפונותיה. לבאר את סודות התורה, את החלק הנסתר שבתורה, החלק הגנוז שבתורה, להופיע עוד עליהם לקיים דברו, והוא התחייב. כלומר, יש הבטחה אלוהית שמתן תורה שלב א' לא מסתיים בשלב א', יש גם שלב ב', רק שזה יהיה במועד אחר. ולכן עם ישראל מבקשים, דורשים, שיופיע כמו שהיה במתן תורה בצורה מחודשת, כמו שהיה בהר סיני, כשהוא דיבר איתם פנים אל פנים, גם כן צריכים באיזשהו שלב בהיסטוריה לעמוד פנים אל פנים מול הקדוש ברוך הוא, ולגלות את השלב השני. ואני חושב, לעניות דעתי, שהשלב השני הוא שיר השירים, אבל שיר השירים בגילוי שלו. ושיר השירים בגילוי שלו זה בעצם מגילת אסתר. זאת אומרת שמגילת אסתר היא השלב של גילוי כל מה שהיה בתורה שבכתב, וכאן הנסתר מתגלה, מגילת אסתר כשמה כן היא, לגלות את הנסתר, וזה השלב שכל מה שהיה גנוז בתורה מופיע ומתחדש. לכן יש גם כן קשר בין מגילת אסתר לבין הגילוי הפנימי של תורתנו הקדושה. ואני רוצה להיכנס ולהתייחס קודם כל למשנה, ומתוך המשנה נתקדם בעזרת השם לשיעור. המשנה כותבת במסכת מגילה, משנה ראשונה, פרק א', משנה א'. מגילה נקראת ב-11, ב-12, ב-13, ב-14, ב-15, לא פחות ולא יותר. כך אומרת המגילה, המשנה במגילה. זאת אומרת שאפשר לקרוא את המגילה בתאריכים האלה, מ-11 עד 15, לא פחות ולא יותר. אז אמרה, המשנה שם מביאה כל מיני אפשרויות של זמנים, מתי, אם אנשים נסעו, אם אנשים יצאו, אם אנשים לא נמצאים, כן? איך ומתי אפשר לקרוא את המגילה בכל מיני אופנים. בכל זאת, דברי המשנה תמוהים. למה? שהרי אם כוונתה של המשנה ללמד עניין הקשור לזמן בלבד, מן הראוי היה לכתוב לא לפני ולא אחרי. ומהו לא פחות ולא יותר? כלומר, בעברית לשונית, באופן פשוט אין דבר כזה לא פחות ולא יותר כשמדברים על זמן. זמן זה לפני ואחרי. אז למה המשנה תופסת דווקא ביטוי כזה שהמגילה נקראת בתאריכים שהיא אמרה, אבל לא פחות ולא יותר? לפני שנתעמק יותר בעניין זה, נראה לומר בסייעתא דשמיא שקיימת סתירה במגילת אסתר. המגילה עצמה סותרת את עצמה. וכבר בשמה נבחן הדבר. איך אפשר ששני דברים יהיו בדבר אחד? ואת שני דברים סותרים. מצד אחד אתה אומר לי מגילה, שזה סוד גילוי. מצד שני אתה אומר לי הסתר. כן? אז איך אתה מגלה את מה שנסתר? אם זה נסתר, זה לא יכול להיות מגולה. ואם זה מגולה, זה כבר לא נסתר. אז מה זה מגילת אסתר? איך שתי מילים חיות ביחד? זאת ליד זאת. ואתה אומר לי שתי מילים, ואנחנו רגילים לומר כאילו שזה שם של משהו. אבל יש פה פעולה. לגלות את הנסתר, מגילת אסתר. אז איך מגלים את הנסתר? האם אפשר לגלות נסתר? וכשמגלים את הנסתר, האם הוא ממשיך להיות נסתר? או שהוא כבר לא?
דרדי סתרי?
אז יש סתירה. תרתי דסתרי. הרב קוק זצ"ל אומר לנו שלכל דור יש את הסודות שלו. אבל יכול להיות בהחלט מצב שהדור הבא מגלה, בשבילו זה דבר פשוט, את מה שהיה נסתר בדור שלפני. זאת אומרת שאם היה קם היום מקובל לפני 400 או 500 שנה, הוא היה אומר, כל הדור הזה מקובלים. זאת אומרת שבגילויים של התורה של היום, יש הרבה דברים שלא היינו אומרים לפני 400-500 שנה. ששם הם אומרים באופן גנוז, והמבין יבין. ולפי מי שיודע ולמד בחוכמת הנסתר, אז הוא מבין על מה אני רוצה לדבר. והוא סתם את הדברים. והיום הדברים הרבה יותר פתוחים. הכל צף. אז יכול להיות בהחלט שדבר שהיה נסתר אתמול הופך להיות גלוי היום. אבל זה אומר שהסוד הזה כבר לא קיים? לא. כי באותו סוד יש גם את הסוד שבסוד. ועוד יותר ועוד יותר פנימה. זאת אומרת שאין סוף לגילוי התוכן הפנימי, כי הוא אינסופי, כי הוא נצחי, כי הוא נצח. אז כל דור ודור אנחנו מחדשים עוד רובד, עוד שכבה של התורה, ובכל זאת אנחנו לא מאבדים את התכונה הסודית שנמצאת בפנים. היא תמיד הופכת להיות סוד, אבל סוד עוד יותר עמוק ממה שגילינו עד עכשיו. מגילת אסתר היא סוג הדברים שאומר לנו ברמז, אנחנו מגיעים לדור, אנחנו מתחילים דור חדש, שבו ההוויה, י' כ' ו' כ', כבר לא יופיע בצורה גלויה. השם הזה, ההוויה האלוהית, תופיע בעולם, אבל בהסתר. מלובשת בתוך היסטוריה. כן? גם המילה היסטוריה יש בה הסתר, כן? זאת אומרת שההיסטוריה זה ההוויה בנסתר, שמתלבשת בכל הדברים שיש לנו כל יום. וזה החידוש של מגילת אסתר, שאנחנו צריכים ללמוד מחדש עכשיו, לא לראות את הדברים איך שהם, אלא איך הם מתלבשים בתוך המציאות שלנו היום. יוצא שמאותו דור של גילוי מגילת אסתר, שם כבר אין נביאים יותר, אין גילוי יותר של ההוויה בצורה ברורה. מאותו זמן של המגילה, התחיל הקדוש ברוך הוא להסתתר בטבע. ולכן שואלים חכמים בגמרא, אסתר מן התורה מיניין? איפה ראינו את אסתר בתורה? עונים בגמרא מהפסוק ואנוכי אסתיר פניי מהם. כלומר, יש לנו פעמיים אנוכי. היה אנוכי השם אלוהיך, אשר הוצאתיך מארץ מצרים, בעשרת הדברות. ופה יש לנו אנוכי אסתר אסתיר. כלומר, יש פעמיים אנוכי. האנוכי שהיה בגילוי במתן תורה, הופך להיות אנוכי שהוא נסתר במגילת אסתר. ולכן, מגילת אסתר זה מתן תורה מספר 2. זאת אומרת שיש כאן גילוי, אבל בתוך הנסתר, בתוך הלבושים. הדבר הזה מושך אותנו קצת ללימוד על שני השמות, כלומר, הוא והגילוי. שם הוויה, י' כ' ו' כ', אבל השם שאנחנו אומרים א', ד', נ', י'. אומרים המקובלים שהשם א', ד', נ', י', שם אדנות, הוא נרתיק, כמו תיק, בשביל שם הוויה, שמתלבש בפנים. בגלל שאנחנו לא יכולים לומר את האותיות הללו, כן? לבטא אותם, אז אנחנו מלבישים, ואנחנו עושים אותו דבר. מסתירים את ההוויה בתוך שם אחר, שהוא לכאורה שונה לחלוטין מהשם הזה. אתה רואה י' כ' ו' כ' ואתה אומר א' ד' נ' י', מה הקשר? וזה בדיוק מה שקורה באותו זמן בהיסטוריה, ואנחנו תכף נבין קצת בעזרת השם בעניין שאנחנו מפתחים עכשיו. באמת, אמרו חז"ל שמגילת אסתר היא הספר האחרון שהוכנס לתנ"ך. לומר לנו שאם המסר הזה של מגילת אסתר, נסגר כל הבניין הכלול מתורה, נביאים וכתובים. נכון? כשאנחנו פוגשים חבר ואנחנו נשארים כמה זמן ביחד ואחרי זה צריך להגיד שלום, אז אומרים לנו חכמים, תיפרד מהחבר שלך בדבר תורה, כדי שישאר רושם של המילה האחרונה שדיברת איתו לפני שהלכת. תמיד צריך לסיים באיזה משהו שהוא שייך לקודש, כי הזיכרון האנושי תופס תמיד את המילים האחרונות. כן, תמיד אנחנו אומרים, המילים האחרונות שהוא אמר לי, כן? זה היה זה, זה, זה. המילים האחרונות שהקדוש ברוך הוא אומר לנו בהיסטוריה ובתנ"ך, תורה, נביאים, כתובים, מה זה? מגילת אסתר. זאת אומרת שהקדוש ברוך הוא נפרד מאיתנו דרך מגילת אסתר. למה? כי כנראה שהוא גנז בתוך המילים האחרונות שלו, לפני הפירוד הגדול, הוא גנז בתוך המגילה את המילים האחרונות שהוא רצה שאיתן, עם אותן מילים, נצא לגלות. זאת אומרת שמאז, עד הבניין, אנחנו נשארים בראש שלנו, ברושם, עם המילים האחרונות שקיבלנו מההוף שלנו. וזה נקרא מגילת אסתר. כלומר, אם אני רוצה עכשיו להיות חכם, אני חייב ללמוד את מגילת אסתר ולדעת מה הקדוש ברוך הוא רצה לרמוז לי, שבשביל זה הוא דווקא סיים את כל הדיבור שלו בסגנון כזה. ומה זה אומר לי? עכשיו אנחנו קצת מבינים יותר. הוא אומר לנו ברמז, מהיום אני כבר לא אדבר איתכם בצורה גלויה וברורה. אתם תצטרכו ללמוד לקרוא אותי בין האותיות, בין המילים, בין החדשות, בין האינפורמציה, בין ההיסטוריה, בין כל מה שיקרה לכם בכל יום ויום. אתם עכשיו צריכים לעשות עבודה מחודשת, והסימן שזה הדבר האחרון שאני נפרד מכם ואני גונז את כל כולי בתוך הסגנון הנקרא מגילת אסתר. וכשנתבונן בסגנונה של המגילה, מה זה הסגנון הזה? חייבים אנחנו לומר שיש מסר בבחירה הזאת לסיום התנ"ך. למה הקדוש ברוך הוא בוחר לסיים את התנ"ך בצורה כזאת? והוא, מה הסגנון? להזכיר את ההשגחה האלוהית הפועלת בהסתר ובטבע. זה הסוד. וזה אומר לנו גם שהגאולה שלנו, שזה בעצם סיום המצב הזה, במה היא תהיה כרוכה? גם כן בגילוי אלוהי שיתחיל דרך הטבע, כי זה הדבר האחרון. אתם זוכרים שכשיעקב נפרד מיוסף, כלומר יוסף נמכר, מה יוסף עושה כדי שיעקב יזכור אותו אחרי כל השנים שהוא היה במצרים? הוא שולח לו עגלות. למה? כי זה השיעור האחרון שהם למדו חברותה ביחד. זאת אומרת שבגאולה האחרונה יהיה רמז שיהיה דומה למה לשיעור האחרון שקיבלנו מהקדוש ברוך הוא, והוא מגילת אסתר. ולכן כל המועדים בטלים לעתיד לבוא חוץ ממגילת אסתר. למה? כי זה הסגנון בדיוק שהכי הכי קרוב לגאולה שלנו היום. ואני מסביר את זה קצת יותר ברור. הגאולה שאנחנו התחלנו אותה היום חייבת לעבור דרך הסתרים. דרך היסטוריה ולפעמים דרך היסטריה. כן? זאת אומרת שאנחנו בלבושים אלוהיים, ורק מי שיודע לגלות את ההסתר, מגילת הסתר, אז הוא יבין איך הקדוש ברוך הוא היה בכל שלב ושלב של המגילה. הרי שם י' כ' ו' כ' לא מופיע בשום מקום במגילה. שואלים חכמים למה? ועונים בגלל שהוא נמצא בכל המגילה. כי אם הייתם רואים שם י' כ' ו' כ' באיזה מקום במגילה, הייתם אומרים, הנה הוא פה, אבל הוא לא פה, ולא פה. ברגע שהוא לא נמצא לא פה, לא פה ולא פה, זאת אומרת שהוא בכל מקום. הוא כל כולו ממלא את המגילה, רק אתה לא רואה את זה. למה? הוא בהסתר. ואתה צריך לגלות את ההסתר. כדי לגלות את ההסתר, אתה לא יכול לגלות את השם הזה. כי השם הזה, אמרנו, בינתיים אי אפשר לבטא אותו. אז מה צריך לעשות כדי לגלות את ההסתר? צריך להכניס את השם הזה בתוך קופסה שנקראת א' ד' נ' י', ודרך הקופסה א' ד' נ' י', אני רואה את מה שקורה בי' כ' ו' כ'. ולכן כשאתם קוראים, אתם רואים י' כ' ו' כ', אבל אתם אומרים שם אחר. לאט לאט אנחנו מתקדמים לכיוון שאני רוצה בעזרת השם להביא אותו. וזהו שמרכז הרעיון הגנוז כבר בשמה של המגילה, כן? אתם שומעים את השם, תמיד צריך להתייחס לשמות שחכמים נתנו לנו. קוראים לזה מגילת אסתר, אז תקשיב, למה? הוא גילוי הנסתר. זאת אומרת שהבניין כאן דורש מאיתנו עבודה של חקירה פנימית של הדבר. כלומר, גילוי האור האלוהי הפועל בתוך מהלכי ההיסטוריה ותהפוכותיה. יש כל מיני שינויים בהיסטוריה, שאם אתה לא יודע לראות, אתה לא תראה כלום, אתה תראה רק היסטוריה. קרה משהו פה, וקרה עוד משהו פה, וקרה עוד משהו פה. דוגמה. אם הרוסים, כשחייבו את היהודים שהיו ברוסיה ללכת לצבא ברוסיה בכוח, מה יש ליהודים ולצבא רוסיה? מה אכפת להם? הרוסים לא ידעו שבעצם שנכניסו בכוח את היהודים לתוך הצבא הרוסי זה כדי ללמד אותם להילחם ולבנות אחרי כמה שנים את צהל. אם הם היו יודעים את זה, הם היו משתגעים כבר אז. זאת אומרת שצהל, ממה הוא נבנה? מכל הצבא הרוסי שלימד אותנו להילחם. מי שלא יודע לקרוא את ההיסטוריה, אז הוא רק בוכה. הייתי בצבא ברוסיה, מה יש לי לעשות שם? אבל תסתכל על כל ההיסטוריה ותראה שצבא הגנה לישראל קם מהדבר הזה. ושם למדנו את כל הטקטיקה הצבאית. וכו' 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 בכל מדרגות. וצבא הגנה לישראל מבחינת חיל האוויר. איפה הוא למד? באנגליה. הצבא האנגלי היה עם חיל האוויר הגדול מאוד, ושם היהודים היו טייסים, ולמדו איך להיות טייסים בשביל צבא הגנה לישראל של היום. אומות העולם לא עושות את זה בכוונה. להפך, כן? אם הן יודעות מה יקרה, כן? הכל הפוך. אבל הקדוש ברוך הוא עושה את ההיסטוריה והוא מתכנן את הדברים. באותו רגע אתה לא רואה כלום. אבל כשאתה רואה את כל העניין בגדול, אז אתה מתחיל להבין את כל הסודות, איך הקדוש ברוך הוא מקדם את האינטרסים שלו. מה תדאגו לקדוש ברוך הוא? אנחנו יותר מדי דואגים לו כאילו הוא ילד קטן והוא לא יודע מה לעשות. תמיד זה ככה. אי אפשר, עד מתי, מה יהיה? כאילו הוא לא יודע. הוא יודע טוב מאוד. אנחנו באמת צריכים לדאוג, אבל יש גבול. יש גבול לכל דבר. הקדוש ברוך הוא יודע בדיוק מה הוא עושה וצריך לתת לו גם את הזמן, ואנחנו צריכים ללמוד איך להשתתף כדי להיות חלק פעיל בתוך הבניין הזה. מגילת אסתר חושפת את המימדים הגנוזים של הזהות הישראלית. זה הלימוד האמיתי של המגילה. כשאתה קורא את המגילה, אתה צריך לגלות בסופו של דבר מי זה עם ישראל. ונראה להוסיף שהזמן המתאים לאותה חשיפה הוא פורים. זאת אומרת שהזמן הכי מתאים לחשיפה הזאת, לגילוי הזה, הפנימי שלנו, של הזהות שלנו, זה יום פורים. וכשהעולם החיצוני והגלוי מאכזב, זאת אומרת שאין לנו כבר מה למצוא מעולם הגוף החיצוני, אז באופן אוטומטי אנשים חוזרים לאט לאט וחודרים פנימה. זה מה שקורה בעולם היום. האנשים מאוכזבים מהעולם החיצוני, מהעולם הפשוט, מהעולם השטחי, ונכנסים יותר ויותר כדי לגלות את הרובד הפנימי. וזה בדיוק מה שאנחנו עושים בפורים. למה אנחנו שותים בפורים? כי אנחנו רוצים לחשוף, להוציא לאור את הפנימי הגנוז בתוכנו. ועל זה אומרים, נכנס יין, יצא סוד. איזה סוד? איזה סוד אתה רוצה שיצא? זה לא רק שתתחיל לגלות סודות בסעודה של פורים. יש לי חידוש, שמרתי את זה בשביל פורים. לא. נכנס יין, יצא הסוד של הנשמה הזהותית שלנו. כלומר, בפורים, עם ישראל מגלה באופן אינטואיטיבי, קולקטיבי, מי הוא. באמת. ואיזה כוח יש לו, ומה היחס שלו בינו לבין הקדוש ברוך הוא. וכשאתה רוצה באמת לקלוט את הדברים הכי פנימיים, תשתדל תמיד שזה יעבור דרך שמחה ולא דרך עצבים. ולכן בפורים זה קל יותר. אפילו יותר קל מיום הכיפורים. כי ביום הכיפורים אתה מגיע בפחד. אתה מגיע ברעדה. אתה מגיע במין הכנעה כזאת. אתה לא אוכל, אתה מת. לא אוכל, לא שותה, מתלבש בלבן כמו בקבר, עד 120. ואתה בעצם מגלה את הקדוש ברוך הוא דרך המוות. בפורים. אתה מגלה את הקדוש ברוך הוא דרך החיים. אתה אוכל, אתה שותה, אתה מתלבש בצבעים. אתה חי. אתה בעולם של טבע, בעולם של חומר, ואתה מגלה את הגנוז. מה יותר גדול? אומר הזוהר הקדוש, פורים יותר גדול מכיפורים. כיפורים זה כמו פורים. זאת אומרת שהאידאל האלוהי זה לא פור, כיפורים. זה פורים. איך אומר הזוהר הקדוש? יש קטן ויש גדול, ומי נתלה במי? הקטן תלוי בגדול. אם אני אומר, אני כמו אבא שלי, אז מי יותר גדול? האבא. אז אני כמו. כפורים, כמו פורים. אז כיפורים זה הקטן, ופורים זה הגדול. כלומר, האידאל האלוהי זה לא גילוי של הקדוש ברוך הוא דרך המוות, דרך הביטול, אלא דרך הבניין כאן בעולם הזה. וגם בבניין כאן בעולם הזה, דרך האכילה ודרך השתייה, אתה יכול להגיע לעד דלא ידע. מעניין? איך אתה כל כך כאן, כל כך אוכל, כל כך שותה, אתה הופך להיות יש. איך באותו זמן אתה יכול להגיע לאין? סוד גדול, פרדוקס. בדרך כלל אנחנו מרגישים את הישות שלנו בפורים. אי אפשר להיות יותר בחומר מפורים. ובכל זאת אתה מגיע לרוח הכי פנימית. אז כשהעולם החיצוני והגלוי מאכזב, אנחנו צוללים אל עומק החיים, אל התוכן הפנימי של המציאות. וזה הסוד של פורים. זה צלילה. נכנסים פנימה. והנה העירו המפרשים על זה, שלא נזכר שם י' כ' ו' כ' במגילת אסתר. אין שם כזה, ואפילו לא שם אחר. ונראה לומר, בסייעתא דשמיא, שעצם זה ששמו שיתברך אינו מופיע במקום זה או במקום אחר במגילה, בא לציין דווקא את הימצאותו בכל המגילה כולה, מתחילתה ועד סופה. דווקא בגלל שהוא לא ממוקם במקום ספציפי. אז אנחנו עכשיו הולכים קצת יותר עמוק. זה הופך להיות אפילו יותר גדול ממה? מהתורה עצמה. כי בתורה כתוב ויאמר השם אל משה. אז אתה רואה את השם בתחילת הפסוק, יותר מאשר בסוף הפסוק. במגילת אסתר, בגלל שאין את ההופעה של השם, זאת אומרת שכל המגילה זה השם בעצמו. והדברים מפורשים בספר שמות. איך? הפסוק אומר בפרק ג' פסוק תדבר, זה שמי לעולם וזה זכרי לדור דור. אומר המדרש, אמר הקדוש ברוך הוא, לא כשאני נכתב, אני נקרא. נכתב אני ביוד כ' ונקרא באלף ד'. אני מסביר, פשוט מה שאמרנו פה. לא אומרים החכמים זה שמי לעולם. מה זה זה שמי? השם שלי זה זה. אבל לעולם, תשימו לב איך כתוב לעולם, בלי ו', זאת אומרת, להעלים. זה שמי שאתם לא יכולים להגיד אותו כי הוא נעלם. אבל את איזה שם אתם צריכים להזכיר? שם אחר. וזה זכרי. זה השם שאנחנו כן יכולים לומר. ולכן חכמים במדרש מפרשים לנו. בעולם הזה אני נכתב בצורה כזאת, אבל אתם אומרים א' ד' נ' י'. לעולם הבא אתם תקראו בדיוק את מה שאתם רואים. אז אני שואל אתכם, למה היום אנחנו לא יכולים לקרוא בדיוק את מה שכתוב? הרי כל ילד קטן באופן אוטומטי שהוא מתחיל ללמוד, הוא מגיע לשם השם, י' כ' ו' כ', הוא מתחיל להגיד, יאו, ואבא שלו אומר לו, לא אומרים ככה, אומרים, אדון. למה? איפה כתוב אדון? ומסכן הוא מתרגל, בסדר, מה לעשות? אמרו לי שאומרים ככה, זה השם. אז זה לא מה שכתוב? מה קרה? פספסנו משהו בדרך? התרחקנו? הרי כשאני קורא משהו, אני רואה משהו ואני אומר משהו אחר, כנראה שיש ריחוק. משהו קרה פה, משהו התלבש. משהו השתבש. ההבדל בין הכתב והקריאה נובע מכוח הרע שהשתלט על העולם אחרי חטא עץ הדעת. תמיד אנחנו חוזרים לאותו חטא. החטא הזה כולל את כל החטאים, כמובן. זה החטא הראשון. ובחטא הראשון זה הפוטנציאל של כל החטאים. זה לא רק של אכילת איזה פרי. החטא הזה כולל בתוכו. זאת אומרת, שהיה בעצם בחטא הראשון ירידה. ירידה ממה? מהמדרגה האלוהית למדרגה של כיסוי. זאת אומרת ששם אדנות זה כיסוי, זה נרתיק, זה מידת הדין שנותנת גבול ומידה לשם המקורי. בגלל שהשם המקורי אי אפשר לומר אותו עכשיו, הוא יותר מדי חזק, צריך להסתיר אותו בינתיים. ולכן הוא לא מתגלה במגילה, כי הוא מסתר בתוך כל המגילה. ומאז, מאותו חטא, נעלמה הקריאה המקורית. אי אפשר לקרוא את השם. וזאת כדי למנוע יניקת החיצונים מן ההערה שיוצאת מן ההוגים את השם ככתבו. כלומר, אם היינו אומרים היום את השם כמו שהוא כתוב פה, חז ושלום הייתה יניקה לכוחות של קליפה חיצוניים שבאים ומנסים לגנוב את האור האלוהי שיורד לעולם. אז מה עשה הקדוש ברוך הוא? גנז אותו, זה האור, שהוא גנז לצדיקים לעתיד לבוא. מי כן יכול להגיד את השם הזה? הכהן הגדול רק ביום הכיפורים. ואיפה? בקודש הקודשים. זאת אומרת, זה דבר מאוד מיוחד של כמה שניות. אתה לא יכול לעשות את זה. רק כשאתה חוזר לאן? לשורש, לפנימי, פנימי, 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 קודש הקודשים, ביום הכיפורים, שזה כמו פורים, עם הכהן הגדול שהוא האיש הכי פנימי בעם ישראל, אז הוא יכול להגיד את השם בדיוק כמו שכתוב. למה? כי הוא באותו מעמד נמצא איפה? בעולם הבא. הוא כבר לא בעולם הזה. ושם בעולם הבא אפשר לומר. אבל בזמנים שלנו זה יום אחד בשנה. כלומר שיש שני אופנים בגילוי השם בעולם. המקור הנראה ואינו נזכר, זאת אומרת רואים את זה אבל לא מזכירים אותו בפה. דהיינו שם י' כבבקה. והגילוי הנזכר בפה, והוא שם א' ד' נ' י'. נראה לומר, כי השם י' כבבקה מבטא את אופן הפעולה הנסתרת של בעל הבירה. כלומר, כשאני רואה את י' כבבקה, אני יודע שהקדוש ברוך הוא נמצא, אבל הוא גנוז. הוא עושה את הכל, אבל אני לא רואה. והשם שאינו כתוב, ובכל זאת נזכר, א' ד' נ' י', זה להפך, מבטא את אופן פעולתו הנגלית. שמתם לב? הקדוש ברוך הוא פועל, אבל הוא מתגלה בכיסוי. למה הדבר דומה? לנשמה שלנו ולגוף שלנו. מי פועל את כל הפעולות? הנשמה. אבל היא משתמשת דרך הגוף. ואם אתם עכשיו חוזרים הביתה, תגידו, ראינו את יואל, אבל אתם לא תחשבו על הנשמה. אתם תסגרו את הגוף. מעניין. למרות שהדבר הפועל האמיתי זה רק הנשמה, כל מה שאני עושה, כל התנועות האלה, אף פעם לא יד עשתה את זה לבד. כן, תשימו יד על השולחן, היא לא יכולה לזוז. זאת אומרת שכל מי שעושה תמיד, כל רגע, זה רק הוא. אבל בגלל שאתם רואים את הנרתיק, את הכותנות עור, אז אתם חושבים שהחולצה שלי זזה. החולצה שלי לא זזה. אני מזיז אותה. וזה העולם שלנו היום. כלומר, מה זה העולם שלנו? עולם שאנחנו מתייחסים יותר למה שאנחנו רואים בעיניים, מאשר לאמת הפנימית. ויום אחד בשנה אומרים לנו, אנחנו חייבים לגלות שזה לא סתם ככה. אל תשכח שזה בפנים שמתגלה בחוץ. ולכן בפורים אנחנו עושים פעולות חיצוניות כגון אכילה ושתייה, אבל אנחנו רוצים לגלות את הסוד שעושה את כל הבניין הזה. עכשיו אנחנו חוזרים למשנה שלנו. התחלנו את השיעור במשנה. והוא סוד המשנה. הנה המשנה שלנו. מגילה נקראת. מה זה מגילה נקראת? אני מתרגם לכם מיד את המילים של המשנה במילים שלי. כלומר, מה שאפשר לקרוא ולהזכיר בפה מלא, כלומר מגילה נקראת, אני אומר לכם, תגלו את מה שאפשר לגלות, כן, זה נקרא, נקרא זאת אומרת בפה, המבטא את הפעולה הגלויה של הבורא בעולם הזה, זה נקרא מגילה נקראת, גנוז, איפה זה? בסכום הימים הנזכרים. כלומר, תעשו את חשבון הימים, מה אומרת המשנה? מתי אפשר לגלות את המגילה? כלומר, לגלות את השם הזה? ב-י' א', י' ב', י' ג', י' ד' ות' ו'. כמה זה במספר? שם עדנות, 65. זאת אומרת, אנחנו חוזרים לשם שלמטה. אומרים לנו חכמים במשנה ברמז, הכל בצופת, זה קוד. מגילה, אתה רוצה לגלות את השם הזה. אז היא נקראת ב-11, 12, 13, 14, 15. זאת אומרת, ביחד 65, שם עדנות. אתה לא יכול לגלות את זה אם אתה לא עובר דרך המספר 65. ולכן כותבת המשנה שבימים אלה דווקא מגילה נקראת. כלומר, שימים אלה הם גילוי מה שנסתר בשם הוויה, אבל נתגלה דרך שם א' ד' נ' י'. מגילה נקראת. אז אל תחשבו בראש שלכם סתם מתי קוראים את המגילה. לא, מגילה נקראת, פסיבי. לא קוראים את המגילה ב. מגילה נקראת, למה? כי בעצם זה לא השם המקורי. זה השם המקורי, אבל היא נקראת ככה. היא מלובשת. עכשיו אנחנו מבינים למה המשנה אומרת אחר כך לא פחות ולא יותר, כי כבר עכשיו אנחנו יודעים שלא מדובר על זמן, אלא על מספרים. אם זה היה עניין של זמן, המשנה הייתה צריכה לומר לא לפני ולא אחרי. אלא בגלל שהמשנה אומרת לא פחות, זאת אומרת לא פחות מהמספר הראשון. מה זה המספר הראשון? 11. אז מה זה פחות מ-11?
10.
ולא יותר מכמה? מ-15. כלומר, 16. 10 ועוד 16, 26, שם הוויה. זאת אומרת שהמשנה פה באה מגלה לנו סוד גדול. אם אתה רוצה לגלות את השם בעולם הזה, אתה חייב לגלות אותו בשם עדנות. וזה 11, 12, 13, 14, 15. ותיזהר, בינתיים לא פחות 10 ולא יותר, 16, 26 שם הוויה, אי אפשר. והמשך המשנה, לא פחות ולא יותר, דהיינו לא פחות מ-11, כלומר י' ולא יותר מתדבר, כלומר תזיין, כי סכום המספרים האלה עולה למספר שם י' כבקה. לא פחות ולא יותר. איזה משנה פשוטה. כן, כמה שנים אפשר לקרוא את המשנה הזאת? בפשט. ולהישאר, כן, מתי מותר לקרוא את המגילה? יש לך מלא ספרים של הלכות, קוראים את המגילה, תה, לא לפני, לא לרדף, למה אתה לא מדייק? תדייק, יש פה דברים כל כך פנימיים. אתם רואים מה זה פורים? גם בתוך מסכת מגילה במשנה, חכמים מגלים לנו סודות איך צריך להבין את מגילת אסתר. הכל בקוד. מי שאומר שהתורה לא חכמה, אוי ואבוי, כן? ללמדנו שכל מהלך המגילה הוא בעצם גילוי הניסים הגדולים שהם י' כו' כ', אלא שזה דרך התלבשותם בטבע בסוד השם א' ד' נ'. אז אל תבוא להגיד לי, קרה במקרה שזה שם עשה את מה שהוא עשה והשני קרה זה. לא, זה שם עדנות, אתה רואה רק את שם עדנות. אבל אני מבקש ממך להתחיל לקרוא את השם הזה שנמצא בפנים. זה מה שקורה באמת. דרך אגב, כשאנחנו מחברים את שני השמות, אנחנו מגיעים ל-91, שזה הגמטריה של אמן, של מלאך, של סוכה. כן, הרבה סודות יש בזה. כי אתה מחבר את העולמות, את העולם הגנוז ואת העולם הגלוי, את הנשמה ואת הגוף, את השמיים ואת הארץ, את הגבר ואת האישה. כן.
והדנות זה המסכה?
כן. שם הדנות זה המסכה. זה התחפושות של פורים.
זה הכיסוי.
אז כולם מתחפשים בפורים, כן? מסכות, רעשנים, בגדים, מה זה? שם הדנות. אבל אתה שותה יין, ומה אתה מגלה? את שם הוויה. דרך שם הדנות.
אז תמיד כשכתוב את היוד קי וו קי, אז זה תמיד קוראים בתורה כשקוראים?
קוראים הוויה, הדנות. א' דלת נון יוד. אבל את צריכה לדעת שזה יוד קי וו קי, ולכן את רואה משהו. כלומר, מה אסור לעשות? לקחת את שם הדנות לבד, ולשכוח שזה בעצם שם הוויה. ולכן המקובלים, מה הם עושים? הם מכניסים שם בתוך שם. י' שמים את האלף, ה' שמים את הדלת, ו' שמים את הנון, וה' שמים את היוד. אז אתם רואים ככה כתוב בסידור. שני שמות, אחד בתוך השני. להזכיר לך מה קורה באמת, כי אסור לך להפריד ביניהם, אוי ואבוי. כי אם אתה מפריד, מה קורה? אתה אדם שלוקח את המסכה ואומר, הנה, הנה, זה האמת. חטא העגל, עשו להם עגל מסכה. כלומר, לקחו את המסכה וחשבו שזה המקור, השורש. הם לא מבינים שזה טעות גדולה? פעם אחת רציתי לבדוק כמה זה בגמטריה העגל. יצא לי בדיוק אוסלו. עגל מסכה, מסכה הוא קיות הסכם, הסכם אוסלו, עגל מסכה. בלי פוליטיקה. מיטה דבר, עכשיו אנחנו נכנסים קצת יותר עמוק. בינתיים זה היה רק הקדמה. עכשיו אנחנו יותר עמוק. אני חייב... יש לכם זמן, השיעור קצת יותר ארוך מכרגיל, אולי? אני מצטער אם אתם, מי שרוצה לצאת יכול. אני לא כועס. עכשיו אנחנו בחודש. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. תכף תבינו מה אני רוצה לעשות בדבר הזה. וקריאת המגילה ב-י' ד' באדר, הוא אחרי ג' ימי הגבלה. נכון? מתי אנחנו קוראים את המגילה? ב-14 לחודש.
נכון.
14 לחודש, זה אחרי שלושה ימים של הראשון. אמרנו שהמגילה נקראת בי' א'. זאת אומרת, למה זה מזכיר אותנו, מחזיר אותנו?
מתן תורה.
לפני שקראנו, לפני שגילינו, לפני שהקדוש ברוך הוא התגלה, היו שלושה ימים שקדמו. זה אותו דבר, תשימו לב, אנחנו במתן תורה מספר שניים. אחרי שלושה ימי הגבלה, שהיו צריכים להפריד בין איש לאישה, אז י' א', י' ב' וי' ג' ממש, כמו שהיה לפני מתן תורה בסיני, לקיים מה שכתבו חז"ל, הדר קיבלוה בימי אחשוורוש. מה זה הדר קיבלוה? על מה הם מדברים? על מתן תורה, שעכשיו קיבלנו את מתן תורה שכבר נתנו לנו אז. לקח לנו 1,000 שנה, אבל בסופו של דבר, כן, התחלנו קצת להתפקח ולחזור.
מה זה הדר?
מה?
הדר.
הדר, מה זה הדר?
קודש הדר אולי?
לא, הדר, באלף, הדר. מה? בארמית מה זה הדר? שוב פעם, שוב, כן? הדרן עלה.
הדרן.
זאת אומרת שאנחנו, כן, גם מהדרים, אבל שוב פעם.
לא, שוב, אדר.
כן, בה, לא באלף. ובנוסף לזה, עכשיו אנחנו נכנסים קצת יותר לעומק. הביטוי שהזכירה המשנה לא פחות ולא יותר, בא לרמוז על סוד עמוק ובסיסי בעניין החודשים בכלל, ובעניין חודש אדר בפרט. כלומר, אני עכשיו מתעסק בלא פחות ולא יותר, לא רק מה שאמרנו עכשיו. כי בכל חודש 30 יום, ולא רק מן הסיבה המדענית שתתייחס אך ורק לשאלת האיך, כלומר, איך יש בכל חודש 30 יום, ולא לשאלת המה, או למה. ותאמר בפשטות, כן, לפי המדע, שהוא משך הזמן הדרוש ללבנה כדי שתשלים הקפה אחת סביב כדור הארץ. יפה מאוד, בראבו, אבל למה? למה הקדוש ברוך הוא עשה שהלבנה תעשה סיבוב של כל כדור הארץ במשך 30 יום? למה זה ככה? מה יגידו המדענים? הם לא שואלים את הלמה, הם אומרים איך אני רואה, נקודה. אני הולך לסימפטומים, זה מה שאני רואה, זה מה שיש. אוקיי, אלא מדוע זה קורה באופן זה ולא אחר? זה כבר שאלה קבלית. אם אתה רוצה לשאול שאלה קבלית, איפה אתה הולך? לזוהר. ספר הזוהר בא ויגלה לנו את הסוד. התשובה נמצאת, עכשיו שאלתי שאלה פשוטה, כן? למה יש בעצם 30 יום בחודש? ועכשיו אנחנו נראה בדיוק איפה ממוקמת פורים בתוך כל הימים האלה. לאט לאט. התשובה נמצאת בספר הזוהר הקדוש, ש30 יום בחודש קשורים לבניין משולש. זאת אומרת שהעולם הזה חייב להיות בבניין משולש, הקדוש ברוך הוא ברא את העולם בבניין משולש. וזה הבניין של העולם הזה, שהוא חייב להיות במשולשים. למערכת מאוזנת של ג' קווים, זאת אומרת שלושה קווים, קו אחד שהוא ימין, אז הקו הימני אני עשיתי אותו פה למעלה, זה נקרא ימין, קו שמאל זה התחתון, זה כבר צריך להגיד עליו קדיש, ובאמצע, 10 ימים, 10 ימים, 10 ימים, חודש. ואותה מערכת נמצאת בכל הטבע ומרכיבה. זאת אומרת, איפה שאני לא הולך לטבע, אני חייב למצוא את השלושה קווים. אפילו האטומים כוללים ג' קווים. פרוטונים, אלקטרונים ונטרונים. חייב שיהיה ג' קווים בכל דבר. שלוש תבונות. שלושה כוחות של אנרגיה אלוהית המקיימת את כל היקום כולו. איפה שלא תלכו, תראו שהמערכת הזאת של ג' קווים פועלת. למה? בגלל שזה סוד האיזון, ולכן יש לנו רק שלושה אבות, אברהם, יצחק ויעקב, ולא יותר. זה נקרא האבות.
החוט המשולש לא
במהרה ינתק. עם ישראל בנוי משלוש, כהנים, לוויים, ישראלים. התורה, תורה, לוויים, כתובים. התורה ניתנה בחודש השלישי, ניסן, אייר, סיוון. לבן השלישי, מרים, אהרון, משה, ביום השלישי, שהוא היה שבת באותו זמן, אמרנו עכשיו, שלושה ימים, וכו' וכו' וכו', הכל משולש בתורה. תמיד. זה כלל גדול מאוד. המשולש הזה הוא בעצם הבסיס הכי חזק בכל היקום, כי בעצם משולש זה עיגול. כן? זה הסוד של כל העולם. איך בונים עיגול? על ידי שלוש נקודות שבתוך המשולש, הם בונים את כל העיגול. אז יש פה רמז גדול, ואני לא נכנס לכל הפרטים של עיגולים ויושר, אבל מי שקצת למד מתמטיקה, כן? הבניין הזה כבר מובן מאליו. כמובן שכשאתם רואים את זה בדו-מימד, זה עדיין קטן, אבל זה הופך להיות תלת-מימדי. כלומר, יש לו נפח. ואז המשולש הזה הופך להיות מין פירמידה כזאת, משולשת. ו... טוב, אסור לי לגמרי. יש דברים שאי אפשר. אוקיי. דבר אחד, קודם כל, כל דבר בעולם שלנו, כדי שיהיה לו חיים, נפח, צריך שיהיה לו שלושה מימדים, נכון? יש לו רוחב, אורך ועומק. זאת אומרת שאתה בונה עדיין את המשולש הזה. עכשיו, חלוקת הזמן לשלוש עשרות נובעת מן הנלמד בספר יצירה. מי נותן לנו את הכלל הזה? קודם כל, אברהם אבינו, שהבסיס השלם לכל סוג של כוח ואנרגיה מחייב זאת. ולכן הבריאה כולה נבראה בעשרה מאמרות. אז אני עכשיו מחלק את השלושה, שזה 30 יום של החודש, לעשר, עשר, עשר. למה? למה עשר? כי עשר זה מספר שלם בתוך השלוש הזה. ולכן בעשרה מאמרות נברא העולם, וסוד זה נמצא כבר בשורש הרוחני, במערכת הפנימית של העולם, כלומר בסוד עשר הספירות. למה יש עשר ספירות? כתוב עשר ולא 11, עשר ולא 9? בגלל שהעשר זה מדרגה מיוחדת. כן? אתה עשר. זהו, אתה עשר. צריך להזכיר שג' קווים אלו הם סוד עולם התיקון. כשאנחנו מדברים על עולם התיקון, אנחנו חייבים לדבר על ג' קווים. כן? ושורש הברכה המתחילה באות ב', כן? ברכה, ב', מה זה ב'? אות הבנויה משלוש פעמים ו'. איך אני בונה ב'? ו', ו', ו'. זאת אומרת שהברכה זה ו', שלוש פעמים ו', כמה זה? 18. חי. זאת אומרת, כל החיים זה ג' קווים. זה סוד החיים כידוע. וסוד המשולש הזה מופיע גם ברובד הזמן. אז עכשיו אנחנו נראה איך הזמן משולש. הנה, 30 יום, וכל 10 ימים בנית את זה במשולש בעצם של 10, 10, 10. והוא מנהל את חודשי השנה באופן כזה. עכשיו תשימו לב, אנחנו נכנסים יותר לפרטים. הכוח הראשון הוא החסד. כלומר, שלושה קווים, לא אמרנו, אבל אנחנו עכשיו אומרים, החלק הראשון נקרא חסד, זאת אומרת נתינה, השפעה. החלק השני, גבורה, קבלה, צמצום. והחלק השלישי, תפארת, איזון. החלק הראשון הוא החסד הנמצא בימין, אצלנו למעלה. והוא משדר את החיוביות, זאת אומרת כל הכוח הפוזיטיבי. אני נותן, אני מייצר, אני בונה, אני מוציא מעצמי. התפשטות, נתינה, השפעה. והחסד הזה שולט, מתי בחודש? בעשרה ימים הראשונים של החודש. אז תמיד בעשרת הימים הראשונים של החודש, תמיד יש חסד. עכשיו אנחנו בימים הראשונים של החודש? עדיין, נכון? מי שולט? החסד. נכון, עשרת ימי תשובה. עכשיו אתם יכולים להבין ולעשות את כל החשבונות של כל הזמנים. כן? זה העניין של השיעורים, נכון. והוא שולט בעשרת הימים הראשונים של החודש, השייכים לו. הכוח השני הוא קו שמאל. מה זה קו שמאל? אני לא לוקח את הימים הבאים. אני הולך לימים האחרונים של החודש. כן? זאת אומרת, אצלנו השורה התחתונה, שבא ללמד על צמצום הנתינה. כלומר, אי אפשר לתת, צריך לדעת עד מתי לתת, עד איפה לתת. כי אתה נותן יותר מדי, זה כבר לא טוב. אז אתה צריך מערכת בדיוק מול עשר של חסד, עשר של גבורה. על כל גבולותיה, על הגבורה ועל המידה, על ההתכנסות, על ההתמעטות, הפך מהחסד הנותן והפותח והמשפיע. צד הגבורה שולט בעשרת הימים האחרונים של החודש. עכשיו אנחנו מגיעים לצד השלישי, וזה המאוזן. הכוח השלישי הוא סוד קו אמצעי, אצלנו פה. הרמוז בספירת התפארת. תפארת זה רפואה, נכון? אותיות רפואה זה אותו דבר. כי הרפואה זה להיות תמיד באיזון של כל המדרגות. וזה כוחה של הרפואה הדורשת איזון ואמצע. ניטרליות והרמוניה בין כוח החסד, כלומר בין מה שאתה רוצה לצאת, לבין רגע. זה הרפואה. אתה אדם בריא כשאתה יודע את הגבול, לבין כוח הגבורה, קו אמצעי מגשר ומחבר בין המגמות הקיצוניות של הימין והשמאל, המתנגדות זו לזו. כוח התפארת שולט בעשרת הימים האמצעיים של החודש. עכשיו אנחנו נכנסים לברכה. המפתח לברכה נמצא איפה? באמצע, חייב, נכון? תמיד הקדוש ברוך הוא מתגלה רק באמצע, תדעו לכם. באמצע זאת אומרת במרכז. למשל, עם ישראל נקרא אמצע היקום, מבחינה של עמים. ארץ ישראל נקראת אמצע העולם. לא בגלל שאם תיקח סרגל תראה שהיא באמצע.
מרכז.
בגלל שהיא מרכזו הרוחני והמחשבתי של הקדוש ברוך הוא. אם אתה עומד במרכז מחשבתי, זאת אומרת שאני חושב עליך כל היום. בסדר? אז זה נקרא מרכז, זה אמצע. המפתח לברכה נמצא תמיד בכוח האיזון בין ההשפעה והצמצום, בין החיובי והשלילי, בין האיש והאישה. תשימו לב, איפה השכינה אמרנו? ביניהם. נכון? זאת אומרת, באמצע, תמיד באמצע. בין השמיים ובין הארץ. איפה הברכה? לא בשמיים ולא בארץ. בחיבור של שמיים וארץ. בין העולם הבא לבין העולם הזה. כן? אנחנו לא רוצים רק עולם הבא, אנחנו רוצים עולם הבא איפה? בעולם הזה. תשימו לב. מי שרוצה עולם הבא, חס ושלום, אז הוא הולך וקופץ. הכוח האמצעי הזה הוא סוד השכינה ביניהם. כלומר, במתח האהבה שבין האוהבים, ברווח שבין האותיות, או בשקט שבין המילים. אוקיי? צריך לדעת גם לשתוק. לפעמים אנחנו לא מבינים, אז הקדוש ברוך הוא אומר למשה רבנו, שתוק. כלומר, תנטרל את המחשבה שלך של תמיד להבין, 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 למה, 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 למה. יש דברים שאתה לא צריך. שתוק, כך עלה במחשבה לפניי. אתה רוצה להבין את הדבר הזה? אתה צריך לעלות למדרגה אחרת לחלוטין. עד ולא ידע. כן? מדרגה אחרת. והנה, כשנחדור פנימה באופן יותר מדויק, נוכל להבחין שכל מערכת של 10 ימים בנויה משני חצאים. עכשיו אני עושה 5 ו-5 מכל אחד מהם. 1, 2, 3, 4, 5. סגרתי מעגל. ועוד 5. אותו דבר פה 5 ו-5. אותו דבר פה 5 ו-5. מה אכפת לי? בוא נראה. שני חצאים. 5 ימים מצד ימין וחמישה ימים מצד שמאל. זאת אומרת שבכל אחד יש לי ימין של הימין ושמאל של הימין, כי כל זה נקרא ימין. פה יש לי ימין של השמאל ושמאל של השמאל. ופה יש לי ימין של אמצע ושמאל של אמצע. וכשנתייחס לקו האיזון, שהוא כאמור הקו האמצעי המתגלה בעשרת הימים האמצעיים של החודש, אז איפה זה האמצע של האמצע? אז הנה, י' א', י' ב', י' ג', י' ד', ת'ו'. זאת אומרת שאנחנו בדיוק פה, בקו של האמצע, אבל אני לא הולך מה... פה זה ה-15 לחודש, נכון? זאת אומרת שהנה י' א', הנה י' ב', הנה י' ג', י' ד' ות' ו'. זה המגילה נקראת מתי? באיזון של החודש ובקו ימין של האמצע. זאת אומרת בצד הכי 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 חסד שאני יכול לגלות. לא נגמר. הם גילוי הקו הימני של קו אמצעי, כלומר לחסד שבתפארת. ובזמן זה, מה קורה בזמן הזה בעולם? ישנה עדיין עלייה. אמרנו שהירח עדיין עולה. ומילוי הירח. לאחר מכן, מתחיל החצי השני של 10 הימים האמצעיים של החודש. מפה זה מתחיל לרדת, הירח. אני עדיין באיזון, אבל זה יורד. ושם המגמה מתחילה להתהפך ולרדת. זאת אומרת, בתת זין, יות זין, יות חת, יות תת כף, שהם בסוד הגבורה שבתפארת. צד שמאל שבתפארת. או צד שמאל של אמצע. ובאופן טבעי, הם קרובים יותר, לאן? הימים האלה, מתחילים להיות קרובים יותר לימים האחרונים של הגבורה של הדין, של האסתר. והצמצום, שבו מתחילה הלבנה להתמעט מחדש. והנה, במשנה שהזכרנו בתחילת השיעור, ישנו תיאור מדויק של מבנה היקום ואת מיקומו המיוחד של חג הפורים בקריאת המגילה. איך אומרת המגילה? כן, אומרת לנו הגמרא פה, המשנה פה, מגילה נקראת ב-11, ב-12, ב-13, ב-14, ב-15, לא פחות ולא יותר, תשים לב. למה? כי לפני היום, י"א של החודש, כלומר לפני פה, טרם נשלם גילוי החסד בעולם. אני לא יכול להתחיל פה, למה? כי החסד עוד לא נגמר. אז אומרת המשנה, אתה קודם כל צריך לבנות 10 ימים של חסד, גמור, ואחרי זה אתה יכול להתעסק במגילה. היא יכולה להתחיל מ-11. זאת אומרת, איך אני מתקרב לפורים? מה אני צריך לבנות לפני שאני נכנס למגילה, שאני יכול להתחיל לקרוא אותה? חסד. ולכן, שבחודש אדר מבקשים ממך, אתה צריך מיד לתת הרבה 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 צדקה. כלומר, מגיעים לפורים עם נתינה גדולה. דרך אגב, מי שלא נתן עדיין זכר למחצית השקל, צריך לתת את זה לפני פורים, זה 30 שקל לבן אדם. לפי הערך של הכסף היום. כן? ואם אתם רוצים, אתם יכולים לתת, אנחנו מעבירים את זה לעניים. וגם לאחר היום התדבר, כלומר אחרי ה-15, כבר התחילה מגמת הצמצום, כמו שאמרנו מקודם, וההסתר בעולם, דהיינו הסתלקות האור. ואשר על כן, אז אני לא רוצה את כל זה, אני לא רוצה לא לפני ולא אחרי. הקדוש ברוך הוא אומר לי, הנה, בחרתי לחמישה ימים, שהם בדיוק המקום שאתה צריך להתנהג שם, תעשה את כל העבודה שלך שם. על כן, על מנת להיות ברגע הנכון של החודש, ולגלות את מלוא עוצמתו של אדר, הנה מיקמו חכמים את קריאת המגילה בימים הכי מאוזנים והכי חזקים. בצד הימני של החלק האמצעי של החודש. איזה יופי, חכמים דואגים לנו. כן, הם יודעים מה הם עושים. כמו הקדוש ברוך הוא. הוא יודע עוד יותר והוא אמר להם בדיוק. אז אנחנו, אם היינו צריכים להגיד מתי לקרוא, היינו יושבים שם ואומרים, טוב, מתי אתה הולך לטיול? לא, עד מחר, מחרתיים. יש פה מנגנון חכם מאוד. והנה, עוד יותר מזה עכשיו. מתי היה הנס של פורים? הנס התרחש ביום י"ג לחודש אדר. הנה, אני קורא לכם במגילת אסתר, פרק ת', פסוק א'. וב-12 חודש, כלומר, בחודש ה-12, הוא חודש אדר, באיזה יום? ב-13 יום בו, אשר הגיע דבר המלך ודתו להעשות ביום אשר סיברו אויבי יהודים לשלוט בהם, מה קרה באותו יום? ונהפוך הוא, אשר ישלטו היהודים המה ושונאים. כלומר, מתי היה ההפיכה? ביום 13, 11, 12, 13. או, זה יפה, אני באמצע של האמצע של החסד של התפארת. תשימו לב איפה זה ממוקם. כלומר, שעיקר נס פורים היה באמצעיתם של חמשת הימים שבצד הימני של 10 ימי החודש האמצעי. ובלשון המקובלים, עכשיו אתם מבינים איך המקובלים חושבים, הם היו אומרים לך ככה, אמצע דימים דאמצע. ככה כתוב, אמצע דימים דאמצע, ככה אומרים חכמי הקבלה. ואתה לא מבין על מה הם רוצים לדבר. עכשיו אתם קצת רואים יותר בפשטות, לקחתי באופן פשוט את המגילה, כי ככה רואים את הדברים. זה מה שאני עושה לכם עכשיו, המקובלים עושים כל בוקר. יש להם מפה גדולה של כל הימים של כל השנה. והם יודעים בדיוק, בתוך השנה הם מחלקים את כל השנה לימים, לחודשים, לזמנים ולספירות. ולכן הם יודעים בדיוק מהי הספירה המדויקת של עכשיו. ויגידו לך שהיום אתה בחסד שבתפארת שבנצח שבהוד, שביסוד שבמלכות שבתפארת שבהוד. יש לך שורה שלמה, שזה באחד, אחד בתוך השני, כמו איזה בובה רוסית, אחד בתוך השני, ואחרי זה מומר לך, טוב, מה שעה עכשיו? אז עכשיו אתה בשעות של הבוקר, אז השעות של הבוקר זה חסד, מי מנחה זה כבר גבורה, אז אתה עכשיו התפארת שבשעה השלישית, ופה איזה מלאך שולט, כי אנחנו בשעה כזאת, אז המלאך ששולט בשעה הזאת נקרא טטטטטטטה, והוא שולט על השעה הזאת, ופה נפתח דבר כזה, ועכשיו צריך ללמוד בדיוק את זה. הם יודעים מה לעשות. ברוך השם, יש לנו אנשים שיודעים מה לעשות. לא לפחד. באופן כללי, ניתן לומר שהמעבר בין הבניין אל המיעוט, כלומר, ממקום של בניין אל מקום של ירידה ומיעוט, הוא בתתוו לחודש. כלומר, באופן גדול, זה האמצע, נכון? דווקא מתגלה האיזון הנפלא בין הזכר והנקבה. זאת אומרת, פה מה קורה? הירח מלא. אנחנו רואים ירח מלא פה, דווקא, ב-15. כן? לפי תורת הסוד, הכי טוב להתחתן מתי? מראש חודש עד ה-15. זה מה שאומרים המקובלים. אתה רוצה להתחתן, שהחתונה שלך תהיה חתונה חזקה, תמיד תכוון, כן, יש 15 יום, זה בסדר, לא כולם לקחו את האולמות. 15 יום הראשונים של החודש, תעשה את זה. ואם אתה מתחתן כשירח מלא, זה אומר שהקלה היא מלאה מהחתן. חתן זה השמש, קלה זה הלבנה. ואז היא כולה, כולך יפה רעייתי. כשאת כולך, כשאת שלמה, את יפה. לכן קוראים לה לבנה, היא כבר משנה את השם. בהתחלה קוראים לה ירח. אחרי זה קוראים לה לבנה. זה משהו אחר. בין השמש לירח. והסיבה מבוארת בספר הזוהר הקדוש. הזוהר אומר, כיוון שהוא היום בו המלכות מקבלת וסובגת את מלוא עוצמתו של זה. כלומר, יש חיבור בין זעיר אנפין ומלכות, בין הקדוש ברוך הוא בכנסת ישראל, דווקא ביום הזה. כלומר, יום תתוו לחודש, כתבתי לכם בסוגריים, הוא זמן הייחוד בין הקדוש ברוך הוא בכנסת ישראל, ובאותה עת הם מתמלאים מאורו התברך, כלומר אנחנו עם ישראל כמו הירח, כמו הקלה, מלאים מהאור של הקדוש ברוך הוא מתי? בתתוו לחודש. ונראים הוא והיא, הקדוש ברוך הוא ואנחנו, שלמים. מה זה שלמים? לא רואים הבדל אפילו. מי שלא מבין איזה גודל הירח והשמש, הוא אומר, הם באותו גודל. תיקח ילד קטן, תגיד לו מי יותר גדול, הוא אומר לך אותו דבר. בתכלית השלמות, כמו שהיה בתחילת הבריאה, שני המאורות הגדולים. זה הסוד. ובפירוש הדבר הוא שהמלכות שמסמלת את בחינת מידת הדין בדרך כלל, כלומר, מה זה מלכות? דינה, הנה, שמתנות. דינה זה מלכות, הדינה. זה מידת הדין בדרך כלל. כמו שכתוב, דינה זה מלכות, הדינה. הנה בעת הייחוד, כן, דרך אגב, בגלל זה האישה היא נידה. זה אותו סוד, כן? הנה בעת הייחוד, כשמתחברים ביחד, השמש והירח, כלומר, אם זה בעלה, ביום תתוו לחודש, אז מה היא הופכת להיות? דין ממותק. זה דין שזרקו עליו סוכריות. כן, בשביל זה זורקים סוכריות בחתונה. לא בשביל, כן, אני אינתיפאדה מתוקה, אלא בשביל למתק את הבניין. אז זה הסוכריות שזורקים על החתן ועל הכלה. אז נמתקת ומתמלאת מחסדו. למה היא ממותקת? כי הוא ממלא אותה. מה זה הפונקציה של החתן? למה קוראים לו חתן? כי הוא נותן נחת לכלה. אם הבעל לא נותן נחת לאשתו, הוא לא חתן אמיתי. צריך לעשות עבודה, כדי שהאישה תרגיש נחת. כלומר, הוא צריך למלא אותה, והיא צריכה גם כן להיות כלי כיבוש, היא רוצה לקבל. כי אין דבר יותר גרוע מאדם שרוצה לתת, אבל אין לו כלי שרוצה לקבל. גם בין יחס לרב ותלמיד. אם יש לך תלמיד שכשהרב מדבר, הוא עושה כל מיני דברים, אז הרב לא מדבר כבר, הוא הלך. אבל אם התלמיד מסתכל אליו, תלכו לישיבות, תסתכלו איך התלמידים בישיבות, כשהרב מדבר, כל התלמידים ככה, מסתכלים עליו, לא זזים מהעיניים שלו. אז הוא נותן לו עוד יותר כוח, הוא, יש לו כלי. אז זה נותן כוח, זה מין מנוע. כן? אתם יודעים כתוב שרבי עקיבא אומר שמאיפה הוא למד הכי הרבה? מהתלמידים שלו, הוא מתלמידה יותר מכולם. למה? כי התלמידים נותנים לו את הכוח להיות הרב. לכן התלמיד זה אותיות, זה שמיילד. תלמיד זה לידה. התלמיד נותן לרב ללדת את החידושים שיש לו. כלומר, התלמיד זה הכוח של הלידה. והרב יכול להתיילד, אז יש לו תלמיד. כלומר, מי בעצם מלמד את מי? התלמיד מלמד את הרב. מה הוא מלמד אותו? לתת. אבל אם התלמיד לא טוב, אז הרב לא יכול לגלות חידושים. כלומר, החידושים של הרב תלויים בתלמיד, כי הוא נותן את הלידה. במילה תלמיד יש את המילה לידה. ולכן זה המיילד. תלמיד אותיות המיילד. ולכן דיברו חז"ל במונחים של לא פחות ולא יותר. ולא השתמשו במה שהיה לכאורה מתאים יותר כשמדובר על זמן, לא לפני ולא אחרי. למה? כי כוונתם הייתה להדגיש את ההיבט האיכותי של האור, המתגלה באותם ימים, לא אל הסדר הכרונולוגי בלבד. זה לא מה שעניין אותנו הכי הכי. גם זה חשוב. אבל פה היה סוד יותר גדול, ולכן כשאתם רואים משהו מוזר בדברים של חכמים, תבקשו לדעת למה הם אמרו במילה הזאת ולא במילה אחרת. ואין לקרוא את המגילה גם אחרי תתוו. אי אפשר לקרוא את המגילה אחרי תתוו לחודש. למה? כי לפי דברי הזוהר הקדוש, מתחילים להתעורר אז כוחות הסיטרא אחרא. אחרי ה-15 לחודש, אתה כבר יוצא למדרגה של צמצום. כדי להינוק גם היא מן האור הגדול, אז גם היא רוצה חלק מהעוגה. כן, גם הסיטרא אחרא אומרת, למה רק אתם אוכלים? גם אני רוצה קצת. אז זה אחרי 15 לחודש, זה כבר הימים של ירידה, כי משם שורש חיותה להזין את הקליפות. הסיטרא אחרא לוקחת גם כן חלק מהעוגה, ומחלקת לילדים שלה, הם נקראים הקליפות. ולכן, אנחנו אסור לנו לתת לכוח. ולכן אסור לנו לחזק את הקליפה. להפך. ואין המגילה נקראת מכאן ואל. לכן לא קוראים את המגילה שם. זאת אומרת שיש לנו פה איזון, זה היה שיעור רק להראות לכם איך הדברים ממוקדים בזמן, והזמנים שלנו כל כך חשובים, שהם פגישות עם הקדוש ברוך הוא. זאת אומרת, יש לנו פגישה בימים מאוד מדויקים, בשעות מדויקות. לא פחות ולא יותר. Thank you.